פסוק ג', כן. בין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל, תפקדו אותם נציבותם, אתם ואהרון. אומר רש"י, מה זה כל יוצא צבא? מגיד שאין יוצא בצבא פחות מבין 20. באיזה גיל מתגייסים עכשיו בצה"ל? באיזה גיל?
17? 18.
אבל בתורה זה בגיל 20. זאת אומרת, הוא אומר ככה, זה ככה, זה בגיל 20 מתגייסים. למה מתגייסים בגיל 18 עכשיו? אתם יודעים למה? גומרים את התיכון, אין מה לעשות איתם. אז הוא אומר, נו, אני אגייס בגיל 18. אבל האמת היא שמה שהצבא קובעת שגיל 20 זה הגיל לצבא, זה לא מקרה, מהרבה מאוד בחינות זה לא מקרה. כן, קודם כל, גיל 20 כתוב בין 20 לרדוף. כתוב לרדוף, וכתוב בין 18 לחופה, בין 20 לרדוף. מה זה לרדוף? אחרי פרנסה, זאת אומרת, השם נותן לכל אדם בגיל שלו את הכוחות שלו. כן, בין 30 לכוח, בין 20 לרדוף. מה זה לרדוף? לרוץ. הטירון, דבר ראשון, מה הוא לומד? לרוץ. זה לרוץ, תתחיל לרוץ. אבל האמת היא שהיום כבר, באופן טבעי, הרבה מהצעירים לא מתגייסים מיד לצבא, הולכים למכינה קדם צבאית. אם זה דתית או לא דתית, כן. למה? גם הם מרגישים שהם לא בשלים נפשית להתמודד עם הלחצים והקשיים שבאופן טבעי יש בצבא. וגם פיזית, הם מרגישים שלא הספיקו להתכונן מבחינה פיזית, לעמוד במאמץ, המאמץ שדורש בצבא. זאת אומרת, אלה שקבעו את גיל 18 כנראה לא למדו פרשת שבוע. אלה היו לומדים פרשת שבוע, היו שצריך... אילו היו לומדים פרשת שבוע, אילו היו לומדים פרשת שבוע, אז לא היו אומרים גיל 18. היום גיל 20 זה הגיל הראשון. מה היו עושים שנתיים, מתיכון עד זה? הולכים למכינה קדם צבאית, הולכים להתחלק מכל הבחינות, גם נפשית, גם רוחנית, גם אמונית, גם פיזית, כל הבחינות, אתה יודע. אבל דבר שני, אולי כדאי לשים לב, מי שמונים אותו, מי שמשרת בצבא. מי שלא משרת בצבא, לא סופרים אותו. פשוט לא סופרים אותו. למה? כי מי שמשרת בצבא הוא אדם כללי. הוא כבר חלק מנותן, הוא מוכן למסור את חייו למען הכלל. אז הוא אומר, אני כבר שייך, יש לי שייכות ממשית לכלל ישראל. נו, אז אפשר לספור אותך. אבל לפני זה אתה כמו נער, אין לך את השייכות הכללית הזאת. כאן במכון מאיר לפעמים באים חבר'ה מחוץ לארץ והם אומרים לי, אחרי תקופה די קצרה, אמרו לי, יאללה, רוצה ללכת לצבא. למה אתה רוצה ללכת לצבא? מה קרה? רוצה להרגיש שייך. שייך למדינה הזאת, לזה, הם לא מספיק, הם מקבלים אזרחות, הם רוצים גם לתרום את חלקם, להרגיש שייכות אל הכלל. אז כל יוצא צבא מונים אותו. מי שלא יוצא צבא, כאילו לא מונים אותו, גם בשילוח אם ככה לא יודע. דבר ראשון שהבחורה שואלת את הבחור שהולך בלם, מילה, היית בצבא? ברגע שהוא אומר לא, יעשה וי. למה, אם אתה לא היית בצבא, אז משהו, איזה בעיה יש לך, משהו כזה. מה, אתה לא שייך אל הכל?
יוסאיק.
אם הוא לא היה בצבא, יוסאיק.
איקס, בסדר, אני טעיתי, איקס.
שההליכה לצבא זה ערך, זה מדרגה, זה להיות אדם כללי, למסור את עצמו למען הכלל, זה חלק ממש מהכלל, לא רק במילים, אלא במעסיק. לכם פקדים מגיל 20. אנחנו פרק A. משנה זין, כן? המוכר, כן, נכון. משנה וב. כן, המוכר את שדהו, המוכר מותר והלוקח אסור. למה? כי המוכר כבר זה לא שלו. אז מכיוון זה לא שלו, הוא יכול לקחת, אבל לוקח זה כבר שלו. בעל הבית לא מלקט לקט, אלא מישהו שלו, לא שייך לו. כן, המוכר את שדהו עם הקמה, המוכר מותר בלקט שכיחה ופאה, של השדה עם הניאוש, הרי אינו עוד בעל השדה. ולוקח אסור. אף שהניאוש עדיין לא שילם בעד השדה, או שלווה מעות ושילם, אסור לקונה ליטול מתנות עניים בשדה זה, לפי שבעל השדה הוא. לא יזכור אדם את הפועלים על מנת שילקט בנו אחריו. מה זאת אומרת? כתוב... על מנת שילקט בנו אחריו, בתנאי שבנו של הפועל ילקט אחריו. שלידי זה מוריד לו הפועל משכרו, ונמצא בעל הבית מרוויח על חשבון העניים. זאת אומרת, הפועל, בא הפועל, אומר, מביא את הבן שלו מהבית, ואומר, יאללה, אתה תלקט מה... כמובן שיש עדיפות לבן של הפועל, שהוא קוצר, אז לבן ודאי יש לה עדיפות. אז זה חשבון מי זה? על חשבון העניים. הוא שם את הבן, נותן לו פרוטקציה, אלא אתה תאסוף את הלקט. לכן לא.
הוא מוריד מהשכר של הפועל, כדי לתת לו אישור לבן שלו לבוא ולקט אחריו? זאת הכוונה?
כי תכף נקרא את זה עוד פעם. על מנת שילקט בנו אחריו, בתנאי שבנו של הפועל ילקט אחריו. הוא בא אומר, אני מוכן לעבוד אצלך, בתנאי שהבן שלי בא אחריי למקט את השיבולים. שלידי זה מוריד לפועל משכרו, ונמצא בעל הבית מרוויח על חשבון העניים.
מה הכוונה מוריד? הוא מוריד מהשכר של הפועל? אני הבנתי שהפועל יביא את הבן שלו, ובעל הבית ישלם קצת פחות לפועל, בתנאי זה שהבן של הפועל...
כן, כן, אבל על חשבון מי זה יוצא?
עניים, כן.
עניים בסוף, כן. וכן נשללת האפשרות מהעניים לזכות בלקט, כי כאילו מחר כבר את הלקט לבן שלו. נתן את זה לבן. שהפועל מניח לבנו ללקוט יותר משאר עניים. מי שאינו מניח את העניים ללקוט, אלא רוצה ללקוט בעצמו ולחלק לעניים, זאת אומרת, הוא אומר, מה, אני לא נותן לעניים להיכנס לשדה, אני בעצמי אלקט, בסוף אני אחלק להם. כן? או שהוא מניח את אחד ואחד לא, אתה אומר, עושה סלקציה, הוא אומר, אתה תלקט, אני אחד כן, אני אחד אומר לו, אל תלקט, כן? שלעני אחד מרשה, בא לשדה ללקט, ואני אחר אינו מרשה. או שהוא מסייע את האחד מהם, או שבא לבית עוזר לאחד, אחד מהעניים בלקיטה, הרי זה הוא גוזל את העניים האחרים. הרי זכותם של העניים בשווה, אבל פתאום אתה עושה כאן. על זה נאמר, אל תעשה גבול עולים. כלומר, כשכתוב אל תעשה גבול עולם, אבל הוא אומר, דורשים את זה לא גבול עולם לגבי משיג גבול, אלא להשיג גבול עולים. מי זה העולים? עניים, כן. אל תקרא עולם אלא עולים. כמה צריך להיזהר בעניים. כל כך רגישים. עניים היום, ופעם, גם היום יש עניים, אבל אומר, פעם היו עניים, שאם לא היה נותן להם לקט שחר פעה, היו מתים מרעב פשוט. והיה, כל שיבולת הייתה בשבילהם משהו. תארו לכם איזה לחץ, באיזה לחץ הם היו כשהיו באים לשדה, לאסוף את ה... איזה תחרות הייתה ביניהם. כמה צריך להתחשב במציאות הנפשית שהם נמצאים בה. טוב, אנחנו באורות פרק ג', נכון?
נזכה אחרונה בדף. נתחיל. נ"ג, נ"ב.
התחייה צוברת את כל אידיאלינו הנצחיים וגונזתם בהתחלתה במעשים קטנים. בהשתדלות מתנחלת לדורות לשוב אל ארץ, אל הארץ, אל מקום זכויותינו וסגולותינו ממתינות לנו, בהתייחסות של כבוד לכל אוצרינו בעבר, ורוח ניסה לקראת התרוממות האומה בעתיד, הולך ומתעלה על פי חפצנו ועבודתנו. זה אומר, הולכים להקים את המולדת. זה מתחיל מדברים קטנים. מלקום בבוקר לתפילה. מלעבוד את השדה. דבר, אתה הולך לעשות את האידיאל הכי גדול. להביא אור לעולם, אבל האור לעולם בא לידי ביטוי, על ידי שעשה דברים קטנים. כמו בחתונה, בנישואים. לפני הנישואים, אדם אומר, איזה חזון גדול, הולך להקים בית גדול בישראל, כל זה. יום אחרי החתונה, וואלה, פתאום אתה העבד של האישה. מה? זה החזון הגדול? חביב, שמה התחתנת את אישה? אני אשרת אותך? אתה צריך לשרת אותי. לכן אני אומר תמיד לחתנים והקלות, האותיות חתן זה אותיות נחת. לא נחת, נחת נפילה. הוא נוחת אל המציאות. העגומה. ירד לאשתו. אומר ככה גם הגאולה שלנו. הגאולה זה חזון אדיר, אבל הביצוע בא בדברים קטנים, זה לא בדברים גדולים. לעלות לארץ, לעבוד, להתמודד עם קשיי, פרנסה, משפחה, בריאות, כל הדברים האלה, זה מה שהרב אומר. לא שהחזון הולך, אלא הוא גנוז, הוא אומר. הוא גנוז בתוך המעשים הקטנים האלה, גנוז החזון הגדול. זה מזכיר לי שהייתי בקיבוץ, אז... שם, כשעוד היה שוויוניות, היה חדר אוכל, ושם היה תורנות, בחדר אוכל היה תורנות, לשטוף את הכלים, אחרי ארוחת ערב. היו, אני חושב, איזה 500 אוכלים בארוחה. עוד לא היו אז מכונות הדחת כלים, הדברים כאלה. אז היה תורנות, מתי היה תורנות? אתה עבדת ביום בשדה בקשה מאוד. חזרת את זה, היית בתורה, אני צריך להתחיל לשטוף כלים. נאמר, אתה רואה, צריכים לשטוף 500 צלחות, 500 כפות, 500, הכל כפול 500. זה עבודה קשה, בתוך שעות הקטנות של הלילה וכל זה. אז היו שני סוגי חברים. היה חבר שהיה עובד ליד הכלים, והיה מבסוט, שמח, שר כל הזמן וזה. והיה אכן, סוג אחר היה מקטר כל הזמן. כל רגע היה קשה לו. מה אני עושה כאן? החבר שהוא שר והוא שמח, והוא אומר, האידיאל הגדול שאחד בעד כולם, כאן מתממש, אני שוטף לכולם את הכלים. אחד בעד כולם. אז הוא ראה בדברים הקטנים האלה את האידיאל הגדול. השני, הוא כל הזמן כיתר, הוא לא יודע מה הוא עושה כנראה. ככה זה בחיים, זה דוגמה, משל. ואם אדם עושה בדברים, דברים משעממים, דברים קשים, דברים כאלה, אם הוא מבין שבתוך הדברים הקטנים יש את האידיאל הגדול, אז הוא שמח, הוא מבסוט. אבל אם הוא לא מבין את זה, קשה לו כל רגע ורגע, כל פרט ופרט. קשה לדבר. זה מה שהוא אומר כאן, שהדברים הקטנים הם בעצם גנוז בתוכם התחייה של עם ישראל בדברים הקטנים האלה. נקרא את זה עוד פעם. התחייה צוברת את כל אידיאלינו, את כל האידיאלים הנצחיים וגונזתם בהתחלתה במעשים קטנים. לא בדברים גדולים. כמו שאמרנו. בהשתדלות מתנחלת לדורות לשוב אל הארץ, אל המקום שזכויותינו וסגולתנו ממתינות לנו. הארץ מחכה לנו, כמו פרשת השבוע. בהתייחסות של כבוד לכל אוצרינו בעבר, ורוח ניסה לקראת התרומות האומה בעתיד, ההולך ומתעלה על פי חפצנו ועבודתנו, הולך ומתגלה כל הדברים הגדולים האידיאליים האלה. כן, נסתפק בזה להיום. בכל זאת, זה דבר גדול לדעת, שדברים גדולים צריכים, מתבצעים בדברים קטנים, וצריך את הדברים הקטנים האלה להעריך את זה, לכבן את זה. זה מזכיר לי, לפני שנים רבות היה נשיא ארצות הברית, היה גנרל, קראו לו אייזנהאואר. אייזנהאואר, הוא היה מצביא במלחמת העולם השנייה. פעם הייתה ידיעה קטנה בעיתון, שהוא נוהג לחבס את הגרביים שלו. נשיא ארצות הברית, יש לו משרתים, הוא צריך לחבס גרביים. שאלו אותו, מה זה, אתה מחבס את הגרביים, מה, אתה נשיא ארצות הברית? הוא אומר, זה למדתי מהצבא. בצבא, שלא יחבס לי את הגרביים, כל הריחות הלא נעימים. אני רואה בזה אידיאל, שאני מחבס את הגרביים שלי, שלא אחר יסבול את הריחות. זה, בחור, הוא רואה בזה ערך בדבר הזה. אז בטח הוא חיבס את זה בכיף, לא? זה שאומר, אני לא רוצה שאחר יחבס לי את הגרביים, זה מראה על מעלה.
היה יודע לשיר?
לא שאלתי אותו, מסתם, כן.